פה היום נושא בפני עצמו. עם 8 פרקים, בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא חשיבה חיובית אמונית, תודה רבה, על פי משנת הרב קוק. הסיבה שאני מדבר על הנושא הזה זה בגלל שזה עכשיו טרנד, זה עכשיו צץ בהרבה מקומות, וכמה אנשים, גם מהמכון, גם במסגרות אחרות, שאלו אותי לגבי זה, אז חשבתי שמן הראוי לדבר. מה עוד שגם הסוגיה הזו, כמו שאנחנו אתם תראו, היא לדעתי יש לה השלכות מעבר לתופעה המקומית הזו שנקראת חשיבה חיובית אמונית, אלא בכלל על איזשהו גל מסוים שהיום נמצא, שאני חושב שיש כמה דגשים בו שצריכים לאמר. אני עוד מקדים ואומר שאני מדבר פה עכשיו באופן עקרוני. אני לא מתייחס כאן עכשיו לקורסים או לאיזה שיטות אלה ואחרות, או כמעט אני לא מתייחס שמתרוצצות היום בשוק, ככה שמאוד יכול להיות שיש פה אנשים או נשים שיספרו שהם נמצאים בקורסים לחשיבה חיובית אמונית, ושם עושים בדיוק את מה שאנחנו אומרים פה, אז מה הבעיה? זה לא בסדר, יכול להיות שאין בעיה, אני לא באתי עכשיו חלילה לפסול אף מסגרת. אני מלמד אתכם פה איזשהו עיקרון, על פי לפחות הבנתי, במשנת הרב קוק ביחס לסוגיה הזו, ושכל אחד ושכל אחת ישליחו את זה לתופעות שהם נתקלים בהן ויישמו את המסקנות שלדעתם צריך ליישם. כמו שפתחתי, יש היום איזושהי תופעה שנקראת קורסים לחשיבה חיובית או משהו כזה. תופעה הזו היא מקורה, כמו כל התופעות הטרנדיות, היא לא ביהדות, זאת אומרת, תכף נראה שיש פה איזה שורש כמובן בתפיסה האמונית, אבל בגדול זה מגיע מהתרבות המערבית שנמצאת היום בתקופה של New Age, מה שנקרא, זאת אומרת, חיפוש חווייתי ורוחני. ובין השאר גם יש כל מיני גופים, כל מיני תנועות שמדברים על כך שחשיבה פועלת. כן? מה שמתמצת במשפט המבריק הנקרא תחשוב טוב, יהיה טוב. בסדר? שמושר בפי עם. תחשוב טוב, יהיה טוב. שוב אני אומר, זה מופיע בכל מיני צורות. אני חושב שאולי אפשר לציין כתופעה שמאוד בולטת. יש איזה עכשיו גוף בארצות הברית שהוא מאוד מאוד פופולרי, שנקרא תנועה, שנקראת הסוד. זה השם, בטח נתקלתם בשם הזה באיזושהי צורה. ששם הם מדברים על זה, שסתכל, יש להם איזה סרטון מטופש באינטרנט, ששם אומרים שבן אדם, כל דבר שיש לו בחיים, פשוט צריך לחשוב עליו בצורה חיובית, ואז יהיו גלי חשיבה שילכו ויקו במציאות, וכוחות הקוסמוס ייתנו לו את בקשתו, פחות או יותר. יודעים על מה אני מדבר? חלק יודעים, האגף הנשי, אני רואה, מכירות יותר. גף הגברי, טוב, אתם ספונים בעולמה של תורה, אז אתם לא מכירים שום דבר חוץ מהאותיות של רש"י ותוספות, יפה. הכל מכיר, תדעו שיש, אנחנו נראה לפי הרב קוק, אנחנו לומדים לפי הרב קוק, בסדר? בואו נראה, איך אומרים, אני עוקף פה את המוקש הזה בצורה הזאת, אנחנו לומדים לפי הרב קוק. ששוב, הם מדברים על זה שהחשיבה פועלת. והדבר הזה תופס היום בצורה מאוד מאוד חזקה בעולם המערבי, וזה חדר לפני שנים מועטות גם לעולם הדתי, ויש פה כפטריות אחר הגשם כל מיני קורסים שעוסקים בחשיבה, יש גם ספרים שנכתבו על זה, קורסים בחשיבה חיובית. כן? שאדם צריך ללמוד לחשוב טוב, וברגע שהוא חושב טוב על הדברים, אז ככה גם המציאות קרי הקדוש ברוך הוא, כן, שם זה לא כוחות הקוסמוס, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לך את בקשתך. עכשיו, הדבר הזה, שורשו, כמו שאמרתי, הוא במשהו מאוד חיובי. מהסיבה הפשוטה, שהרעיון הזה שרצון ומחשבה של אדם פועלים במציאות, זה כמובן רעיון יהודי עתיק יומין שמכונה תפילה. זה לא המצאה, לא של הסוד ולא של אף אחד. זה דבר שהוא פשוט, וזה מה שאנחנו עושים גם 3 פעמים ביום. תראו, בפסקה הראשונה שנמצאת מולכם, מאורות הקודש, חלק ג', עמוד ממחת, אומר הרב כך, כשמתפללים מתפשט כוח הרצון, והדבר המפשט את כוח הרצון ביותר הוא כשמכוונים במילוי הרצון אל השם. כשהמחשבה דבקה באלוהים והרצון דבק בו, והרצון דבק בו אז בקשר מחשבתי פנימי, אז כל כוחות הנפש מתגדלים מעל כל גבול, והרצון הטוב והמעולה בהתפשטו ביותר פועל וטובו. התפילה, אומר הרב, היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. כמו פעולה פיזית, היא פועלת במציאות, אפילו שהיא רוחנית, יש לה ממשות במציאות. אמנם הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחיד של המתפלל ושל התוכן האלוהי הממלא את נשמתו. ותפילתה של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו, מעטר זה מהפך את התבועה בגורן, ותפילתה של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. טוב, אומר פה הרב עיקרון שכולנו מכירים אותו, רצון פועל בתפילה. סתם כבר דיברנו על זה בזמנים אלו ואחרים, איך רצון פועל. התפיסה הפשטנית היא מבינה שתפילה עניינה לשכנע את הבורא. זאת אומרת, אדם נמצא במצב מסוים, עם חיסרון מסוים, גופני, נפשי, רוחני, והוא כעת פונה אל הכוח העליון שנמצא שם בשמיים, ואומר לו, מתחיל לדבר ודבר שהוא מקדים, ואומר לו, אתה אל רחום, חנון, גדול, גיבור, נפלא, אדיר, יפה ומקסים. ואז אותו כוח עליון בשמיים מרגיש שהתחנפו אליו, ואז אומר, תשמע, באמת, הוא מדבר כל כך יפה, הוא מתפלל, הוא כזה נחמד, הוא אוהב אותי, הוא חושב שאני גדול, ולכן אני אומר, בסדר, מה שאמרתי שיקרה לך, עכשיו כבר לא יקרה. זה פחות או יותר התפיסה שלצערנו נראה לי שאצל רוב האנשים שמתפללים זה מה שמתרוצת אצלם בראש. שהם הולכים פה לבקש בקשה מאת הבורא והבורא משנה, בזכות הבקשה שלהם, בזכות השבע שלהם, הבורא משנה את בקשתו. זו כמובן טעות. תפילה איננה משנה כלום בבורא. מה הרעיון של תפילה? תפילה היא משנה את הרצון של הבן אדם. ברגע שאדם מתפלל, ברגע שאדם מביע את רצונו בדברים מסוימים, הרצון שלו מתחזק. שאני עכשיו נמצא מול אמא שלי, ואני אוהב אותה, אבל בזה שאני אומר לה במילים שאני אוהב אותה, בזה שהוצאתי מהכוח אל הפועל את הרגש הזה, אז הרגש מתחזק, מתחדד ומתמקד. הוא מקבל אישור במציאות. הוא מופיע במציאות. עד עכשיו הוא היה ברמה המופשטת, הוא היה בפוטנציאל, הוא היה בכוח. עכשיו הוא יצא אל הפועל. חז"ל תיקנו לנו 18 ברכות, שכל אחת מהן מדברת על, על סוג אחר של רצון שצריך להופיע בעולם. תשובה, סליחה, דעת, חזרת השכינה לציון, להשבת המשפט בישראל. על ידי זה שאנחנו מבטאים שלוש פעמים ביום את התפילה הזו, את הרצונות הללו, אנחנו יותר רוצים את זה. הרצון שלנו מתחזק. ומתוך כך שהרצון שלנו מתחזק, המציאות הולכת ומשתנה. זה הרעיון של תפילה. תפילה היא יוצרת שינוי עצמי במציאות. ומכאן אנחנו מבינים שעוד לפני שנעשה מעשה כלשהו, עצם זה שהרצון שלי השתנה, זה יצר עכשיו כבר תגובת שרשרת ששינתה את המציאות, שינתה אותי, שינתה את המציאות, וממילא אני לא אותו אדם, או המציאות היא לא אותה מציאות כמו שהיה לפני התפילה. אני השתניתי, המציאות השתנתה, ומתוך כך באמת הגזרה התבטלה. זאת אומרת, מה שקודם היה אמור לקרות במציאות, עכשיו כבר לא קורה. רצון פועל עוד לפני שנעשה פה פעולה אחת, עצם הבקשה שלי, עצם הרצון שלי, עצם המחשבה שלי על דברים טובים וחיוביים, היא הלכה ופעלה במציאות. אני קורא את זה שוב בפסקה. כשמתפללים, מתפשט כוח הרצון. והדבר המפשט, כלומר שגורם להתפשט ביותר את כוח הרצון ביותר, הוא כשמכוונים במילוי הרצון אל השם. כשאדם מכוון למלא את רצון השם, אז רצונו הולך ומכה גלים במציאות. בסדר, הבאתי את זה פעם כדוגמה, רק לסבר את האוזן, איך רצון פועל, נכון? אם אני עכשיו מסיים את השיעור ברבע שעה יותר מאוחר, ממה שתכננתי, זאת אומרת לא ברבע לעשר אלא בעשר, אני לא אעשה את זה, כן, רק אני עושה את זה כאילו, הדבר הזה יגרום לרובכם, מי שלא יעזוב כמובן ויחתוך באמצע, להגיע, במקרה שלכם, להגיע רבע שעה יותר מאוחר לחברותה, נכון? שמחכה לכם בכיליון עיניים, ואומר לכם, מה אתם נכנסים לשיעורי במקום ללמוד איתי גמרא, וזה חבל. ובגלל שהוא יראה שאתם מאחרים רבע שעה, אז הוא באיזה שלב יתעצבן, וילך, נכון, לפני שהוא מחכה לכם, כי חלס, כמה אפשר לחכות לחברות הצעירה שמעקבת אותו כל הזמן. בגלל שהוא הולך, ילך רבע שעה, הוא יגיע עצבני לדייט שיש לו בשעה 11:30, פה בקירת משה, ליד הפגטיה. אתם יכולים לבדוק, בדקתי שם כמה פעמים, יש שם חבל הזמן. ומכיוון שהוא הגיע עצבני לדייט, הבחורה תרגיש את השדר השלילי, האנרגיות השליליות שמופיעות ממנו, ותחתוך איתו את הקשר, והנה נהרס בית בישראל. ככה, בלי, רק בגלל הרצון הנועל שלי להרחיב את השיעור בעוד רבע שעה. כלומר, הרצון שלי יצר תגובת שרשרת ששינתה את המציאות. הדבר הזה הוא ידוע, ועוד פעם, זה לא, זה דבר שגם היום המדע עלה עליו, מה שמכנים אפקט הפרפר. זה היה שתנועה אחת של פרפר בקצה כדור הארץ יוצרת תגובת שרשרת שבסוף משנה או גורמת לסופת טייפון בקצה השני. רצון הוא פועל. וכמובן, מכאן אתה מבין, נלך רמה יותר עמוקה, שרצון לא רק פועל ברמה שהוא יוצר תגובת שרשרת ברמה הפיזית, אלא גם הוא יוצר תגובת שרשרת ברמה הנפשית והרוחנית. זה שבן אדם, כל הרצונות של בני אדם הם קשורים אחד לשני, וכאשר הרצון שלי משתנה, זה כמו שאני מרים את האצבע, וכל היד הולכת ומתרוממת. עד כאן, הכל בסדר. כלומר, הרעיון הזה באמת, שבן אדם צריך למקד את הרצון שלו, ומתוך כך הוא יפעל במציאות, יש לזה כמובן שורש, זה הרעיון של תפילה. מה הבעיה? או ליתר דיוק, מה הנקודה צריך לחדד פה? זה תסתכלו במקור 2, באורות הקודש, חלק ג' עמוד נון ב', בפסקה שהכותרת שלה זה פעולת הרצון התפילה, אומר הרב כך, ודאי הוא שתכונת התפילה שהיא פועלת ומפני התעמקות הרצון. ברור שהסיבה שתפילה פועלת זה בגלל ההתעמקות של הרצון, הרצון שלי מתעמק, זאת אומרת הוא יוצא יותר מהכוח אל הפועל ויוצר פה שינוי של כל המציאות כולה. ורצונו של אדם הוא שביב מהרצון העליון הכללי, רצון היוצר אשר נעשה בחפצו כל. אבל, מדגיש הרב, זאת הסגולה של הרצון היצירתי לא תופעה, בדגש, כי אם לפי אותה השתקעות שהרצון הפרטי משתקע בשורשו, כלומר של הרצון הכללי, במילים יותר פשוטות. אין דבר כזה שמה שאני רוצה יהיה. רצון שלך יפעל במציאות רק אם הוא מכוון לרצון הבורא. אומרים חז"ל, בטל רצונך בפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים בפני רצונך. אין דבר כזה שאדם אומר, אני רוצה וזה יקרה. אתה יכול לרצות מה שאתה רוצה. אם תרצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה יקרה. שבתפיסות החילוניות של מה שנקרא חשיבה חיובית, הם לא מדברים ככה. הם מדברים שאדם יחשוב מה שהוא רוצה. אדם לא צריך להיות עם רצון מוסרי. אדם פשוט צריך להופיע את הרצונות הספונטניים שלו, כן, אני חושב שם איזה קטע שם בעשרת שלהם, שמרים, אדם רוצה כסף, בסדר? לא חשוב עכשיו מה הוא יעשה עם הכסף, אם זה טוב או לא טוב וזה, מה יעשה? יש עם שטר של $100 מעל המיטה, כל בוקר יביט עליו, יתרכז בו, ירצה אותו, ועל ידי כך, קצו, הקוסמוס יגלגל אליו דולרים. כן, כי יאמר לזכותם של אלה שיצרו את השיטה הזו, בהחלט הקוסמוס גלגל אליהם מיליוני דולרים. אין מה להגיד, השיטה עבדה אצלם, זה נכון. אבל אין מה, זה כמובן שטויות. מה זאת אומרת? ואם אני רוצה להיות גנב, אז הקדוש הוא יעזור לי להיות גנב? מה פתאום? אין דבר כזה לרצות משהו נגד רצון הבורא. מה זה? אדם צריך לדעת, הוא לומד תורה. אדם לומד תורה. ולהבין ככל יכולתו, כל מה שהוא יודע, מה רצון הבורא. לא רק לרצי, לא, גם ברמה של... זה כן, זה גם, לא, זה לא מסכים. רצון, זה טוב שאמרת, זה הנקודה הבאה. כשאני אומר לדעת מה זה רצון הבורא, זה לא רק לא לעשות עבירות או לעשות מצוות. גם כשאדם רוצה לזהות מה תפקידו בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן כלים לבן אדם להבין את זה. בן אדם לצורך העניין, שהוא חי עכשיו בדמיונות, הוא כל החיים רוצה להיות, לא, זה כמה פעמים דוגמה שלנו ברמה שמונה פרקים, אדם כל החיים יכול להיות טייס. זה החלום שלו. מגיל קטן. הוא מגיל ארבע מרכיב דגמים של מטוסים, קורא בעיתוני חיל האוויר, הולך לחוגי טיסנאות, זורק שם מטוס, ובום, המטוס נתקע שם בחוף הים, ונשאר בהלם ככה, וצריך לקחת אותו. אין, כל החיים, אין, הוא קונה כבר משקפי שמש, מעיל טייסים, הכל טוב, אבל אז בגיל 18, מסתבר שיש לו במשקפיים, הוא ידע את זה, באמת, עד עכשיו, רק עד עכשיו הוא התחיק, יש לו מזכר של 7 במשקפיים. זה תסכול אישי, אני עכשיו מספר, זה סיפור אישי. בן אדם כבר בבילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה טייס. זה גם לזהות את רצון הבורא, להכיר מה המגבלות. עכשיו, אם בן אדם הוא התחנך בחינוך אמוני של ענווה כלפי הבורא, אז הוא מבין שעכשיו זה שקרה פה משהו שלא על פי התוכניות שלו, עוד פעם, לא שהוא לא השתדל, השתדל עשה את כל המאמצים, אבל יש פה משהו שכבר לא בבחירתו, אז הוא מבין שהוא עכשיו, הוא לא זיהה נכון מה רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועכשיו דווקא המשבר הזה גורם לו לחשוף רצון יותר עמוק, ותפקיד יותר עמוק שיש לו במציאות. אבל אם הוא אדם שגדל באווירה ילדותית, שחצנית, שכל מה שאתה תרצה יהיה, כי ההורים שלו אף פעם לא העמידו לו גבולות שהוא היה בילד קטן, והסבירו לו שיש דברים שגם אתה מאוד רוצה, אתה לא תקבל אותם. והוא גדל עם כל מיני משפטים מטופשים כמו אין דבר העומד בפני הרצון, אין מקור ביהדות למשפט כזה. בוודאי שיש דבר עומד בפני הרצון. מי יחיד? אדם יכול עכשיו מהחלון לעשות ככה ולהיות כמו ציפור? הוא נורא רוצה. יש דבר עומד בפני הרצון. אם אתה מזהה את הרצון שהבורא רוצה, אז באמת יגעת ומצאת, תאמין. זאת אומרת, יש פער גדול בין היכולות של האדם ובין מה שהוא יכול להוציא מעצמו, אם הוא ירצה ויתאמץ, שהוא מזהה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. אבל בוודאי שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם מגבלות. אי אפשר להתעלם מהן. אז זה אומר, יש כמה כלים. כלי אחד זה התורה. תורה. אדם, תורה במשמעות המצומצמת שלו. כלומר, מה יש בהלכה, מה שזה. בן אדם רוצה מאוד מאוד מישהי שהיא נשואה למישהו אחר. זה רצון לא נכון. נקודה. זה בג ברצון. הוא לא מכוון למה שהבורא רוצה. שישנה את רצונו. הוא לא חפר מספיק עמוק להבין איפה צריך להיות הקשר הזוגי שלו. זה דבר שאדם צריך להתרגל אליו. זה נקודה אחת. אבל אני אומר גם מעבר לזה, גם בדברים שהם לא תורה במשמעות המצומצמת, הם תורה במשמעות הרחבה. כלומר, הבנה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. גם סיפרתי, אני חושב את זה. אני עושה הדרכה של חתנים לתלמידים. פעם ניגש אליי איזה בחור, אומר לי, רב, האם אפשר לקבוע איתך זמן ללמוד לחתונה? אז אמרתי, לא, מזל טוב, לא ידעתי שהתארסת וזה. הוא אומר לי, לא התארסתי, אבל נפגשתי עם מישהי, וזה מאוד נראה לי. אז אמרתי לו, אני לא מבין, כמה פעמים נפגשת איתה? הוא אומר לי, פעם אחת. אמרתי לו, אתה בטוח שהולך להיות מזה חתונה? לא כדאי לשאול גם את הצד השני? הוא אומר לי, לא חשבתי על זה. הוא אומר, צריך באמת גם אותה. הבן אדם יכול להיות שהוא מאוד מאוד רוצה, זה אגב לדעתי אחד האימונים הכי טובים של האדם בענווה, בנושא הזה של הקשר זוגי, שזה פתאום אדם, הוא יכול במשך 18-25 שנה לחיות במציאות וירטואלית, שהוא חי רק עם עצמו, ולדמיין שהוא כזה והוא כזה והוא כזה, וכל פעם שהוא נתקל באיזה קושי במציאות, הוא עוקף אותו ועושה לו אידיאליזציה ומסביר, הנה, נכשלתי פה בישיבה, עזוב, זה בגלל שהרמים לא היו בסדר, פה נפלתי בצבא כי דפקו אותי, פה באוניברסיטה הזה, אדם יכול לעשות ככה שנים, לטייח את הכל. והנה, הנושא הזה של קשר זוגי, פעם שם הוא נתקל עם מישהו שהוא עכשיו צריך את הרצון שלו בשביל להקים בית בישראל, והיא אומרת לא. או הפוך, הוא אומר לה לא. אז אם שוב אדם גדל עם ענווה, עם רצון, עם הבנה אמיתית מה זה רצון, אז הוא מבטל רצונו בפני רצון הבורא. עוד פעם, במצב שבאמת, לא אומר שאפשר עוד לשכנע, אפשר לנסות, אפשר זה תמיד, אבל אני אומר, בגדול אין יותר. אומר, לא רוצה, נקודה. אני רוצה להתחתן עכשיו מישהו אחר. אם הוא לא גדל ככה, אז עכשיו זה הקריסה. משבר, לא שווה כמו, מה יהיה, מה יהיה, החיים הלכו, וזה, צריך עכשיו להחזיק את היד, לא, אתה בסדר, אתה שווה משהו, אתה לא יודע, וכל... שזה הרבנים, 90% מזמנם היום הוא מושקע בזה. לשבת עם אנשים, להחזיק להם את היד, לא, אתה בסדר, אתה בסדר. אולם היא זרקה אותך, נכון, גם היא זרקה אותך, בסדר, אבל אתה עדיין שווה. אז, נה, אתה ילד. יש דברים בחיים שאתה לא מקבל, נכון? וזה חלק מעבודת השם. לזהות מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לפעמים אנחנו לא יודעים. רק מנסים לזהות כמה שאפשר את רצון הבורא. אנחנו לא מצליחים. טוב, וכעת אנחנו משאירים לבורא, מה שנקרא, שיראה לנו. לקדוש ברוך הוא שיראה לנו לאן, לאן פנינו מועדות. ואז מה? ואז העיניים יבריאו. אני חושב חיובי שהעיניים שלי יבריאו. נבוא ניתוח, בסדר? אם יש אפשרות לניתוח, בסדר? יכול להיות שנפתח פה פתח, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם עכשיו, יצר בעולם אפשרות עכשיו לפתור את הבעיה הזו, להתגבר מעל המגבלה הזו, בסדר גמור. אבל אם לא, אדם יש אסתמה, אוקיי? לא, אסתמה, אין מה לעשות. הוא לא יכול להיות לוחם בסיירת מטכ"ל, אפילו שהוא חלם על זה. זה אגב תופעה שקורית המון, אבל זה קשור לזה, אצל בנים, שוב, זה מאוד ידוע, בתחום הצבאי זה תמיד בא לידי ביטוי, שאנשים גם יש להם המון רצונות, ואז ברגע שזה לא קורה הרצון שלהם, אז מה שנקרא נשברים לגמרי, יש כזה תופעה, כלומר זה או סיירת או ניירת. אם אני מתקבל, אם אני, הרצון שלי והחלומות שלי מגיל 12 מתממשים, קרי, אני עכשיו נהיה בפלסר גולני, אז בסדר, הקדוש ברוך הוא שיחק אותה, אני מוכן להמשיך, להמשיך את מערכת היחסים, כי הוא, הוא פעל בסדר. אבל אם זה לא קרה, אז גמר. אנחנו מנתקים מגע, ועכשיו לא מעניין אותי שום דבר, אני בטח לא אלך לחיילות פרשים כמו שריון או דברים מהסוג הזה, אלא יעשה את המינימום שאני יכול בתוך המערכת הצבאית. וכן על זה הדרך, אני אגיד תמיד דוגמאות שהן קשורות אולי לחיי היום-יום שלנו, אבל זה יכול להיות באינסוף דברים, ביחס לילדים, עוד פעם בבניין משפחתי, בעבודה וכו'. צריך להוציא מראש את הרעיון הזה שכל מה שאתה רוצה יקרה. זה לא נכון. אין דבר, אין איזה מקור, זה סתם משפט, בוודאי, אני אומר, אין דבר עומד לפני הרצון. את רוצה עכשיו לעוף בשמיים, את יכולה? לא במטוס, עם הידע, ככה. בסדר, עכשיו, לעת אתה, בשנייה זו. יפה, אז הנה, יש דבר עומד לפני הרצון. אני אבל מאוד רוצה, תרצה. לא כמעט כל דבר. אני רוצה עכשיו להיות נשיא ארצות הברית, אני נורא רוצה. מה אני אעשה? רוצה? אני לא יכול. אז הסיפור אחר, זה לא, זה לא. אדם, מי שהתקדם בחיים, זה לא אדם שהיה לו רצון מופקר, אלא זה אדם שהיה לו מספיק את האינטואיציה לזהות מה תפקידו בעולם, ולמרות שיש פער אדיר בין איפה שהוא עכשיו לבין איפה שהוא רוצה להיות, הוא חתר בצורה מדויקת, זאת אומרת, להגיע לזה. אבל זה שמאדם עכשיו בנה עצמו עולמות של דמיון מופרע על כל מיני דברים שהוא רוצה, והוא מתעצבן שזה לא קורה, זה אשמתו. מה זה? כמה שבן אדם יכול. יש... מה זה? נכון, נכון, זה אפשרי. רק שעד בן אדם צריך לשאול את עצמו באיזו שאלה, והאם זה שהוא לא מצליח בפעם החמישית במבחן הרפואה, זה אולי מראה שגם אחרי שהוא בסוף כן יצליח להיות רופא, איך שהוא לא יהיה רופא טוב. וכדאי לו לחשוב מחדש על הדברים. אם הוא הגיע למסקנה שלו, ואומר, שמע, החמש פעמים שנחשבתי, זה היה בגלל שפעם אחת לא הייתי מרוכז, פעם שנייה הפריעו לי, פעם אבל בעצם אני יכול להיות רופא טוב. בסדר גם? אנחנו אומרים, בנאדם שיקח אחריות על חייו, ויגיע לזה. אבל זה כלל ראשון צריך להבין, שאתה מתפלל על משהו, אי אפשר להתפלל על כל דבר. אומרים חז"ל, אם אדם הולך בדרך ושומע צעקה, הוא הולך מגיע לעיר ושומע פתאום צעקה, ואומר, הלוואי ולא יהיה זה בתוך ביתי, כשהצעקה הזו לא הייתה בתוך ביתי, הרי זו תפילת שווא. איך, מה אתה מתפלל פה? זה כבר היה. למה? אין דבר עוד לפני הרצון, אני מאוד רוצה, אז בואו נעשה פה שינוי זמן. יהיה פה מנהרת הזמן כזה, אני חוזר לעבר, והצעקה לא תהיה בתוך ביתי. לא, יש סדר שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם, שהזמן לא חוזר לאחור, והדבר הזה קרה. וצריך עכשיו, אם הוא קרה, זה לא להשלים איתו במשמעות הפסיבית, הוא נשלים, אז מה לעשות? קיבלתי עוד מכה מהשמיים, אני מסכן. אלא, קרה פה משהו? קרה דבר היום ונורא, היה פה צעקה בתוך ביתי, עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי בזה? כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, איך מתוך הדבר הזה הולך ונבנה משהו חדש? איך מתוך הכישלון הזה, מתוך הקיר הזה שנתקלתי איתו במציאות, אני עכשיו מצליח לחפור משהו גדול יותר, משהו עמוק יותר. עכשיו, זה נכון שעם ילדים הרבה הם קשה לדבר ככה, כי ילדים באמת הרבה פעמים לא יודעים למצות את הכוחות שלהם, אז הוא למשפטים כאלה, אם תרצה, תאכל, אתה יכול, הכל, תלך עם החלום שלך והכל. אבל זה דברים שלא פשוטים, כי צריך להיזהר גם לא להעמיד כל מיני חלומות ורצונות שהילד לא יוכל לממש. וזה לא רק בתחום של החול, זה גם בתחום של הקודש. אני למשל נגד סיפורי צדיקים לילדים. סיפורי צדיקים, זאת אומרת, תלו איז. יש סיפורי צדיקים שהם בונים את הילד. זאת אומרת, הם מפגישים אותו עם דמות, שאומנם היא גדולה מאוד, אבל לילד יש איזה נקודת ממשק לדמות הזו. זאת אומרת, למשל, פגישים אותו עם כועס וחכמנו, שזה גם גדולי עולם, אבל הסיפורים הם סיפורים שמותאמים לעולם שהילד מתמודד איתו. כלומר, גמילות חסדים, התגברות על יצרים וכו'. היום נשם מתחילים לקרוא לו כל מיני סיפורים, על הגאול מווינה, שבגיל 9 היא כתב ספר קבלה ודברים כאלה. זה רק הורס את הילד. אז יש בזה יתרון, עוד פעם, שהילד ידע מי זה הגאול מווינה, שכל פעם שהוא קורא את הגאול מווינה, אז הוא, איך אומרים, יבין את הדמות, יסתכל על בירת כבוד, אבל ילד קטן פעמים זה הורס אותו, אתה מעמיד אותו כל מיני שאיפות של קדושה, שבכלל לא שייכות אליו, לא שייכות לכוחות שלו, שגים שם. לכן, כמו שחזרנו אלף פעמים ברמב״ם, לגדל ילדים על ספרות פנטזיה וספרות דמיון, זה פשע לילד. אתה מנפח את כוח הדמיון של הילד, אתה לא מאפשר לו לזהות נכון את העולם שלו, את הכוחות שלו. צריך שירחיב את הדמיון לדברים נכונים ומתאימים לו. עוד פעם, הילד למשל יכול להיפגש, זה למשל יש שם דבר מאוד יפה, שבגנים או בתי ספר יש יום אורים. זאת אומרת, כל פעם מגיע אבא אחר או אמא אחרת ומספרת על המקצוע שלה. בסדר. בגן, אנחנו בחיפה, אז אנחנו גרים בנווה שאנן, הקהילה שנמצא שם זה קהילה של הרב זיני, רב הטכניון. אז כמעט כל ההורים שם הם בוגרי טכניון, עובדים בטכניון וזה. אז בגן ילדים גם יש כזה יום הורים וזה, אז כל פעם הילד חוזר ואומר, היום היה לנו מהנדס ננו-טכנולוגיה. אחרי זה אומר לי, מוחד, היינו מהנדס אווירונאוטיקה. בסדר, כל פעם מהנדס אחר, הילד. אבל פה, אתה מפגיש את הילד עם דברים ששייכים, זה אומנם לא העולם שלו, כי הוא עכשיו קטן, אבל עולמות שייכים למציאות הריאלית, למציאות שהוא ייפגש איתה מהלך החיים. כאן זה הרחבת דמיון, הנה הוא רואה פה משהו גדול, הוא מדמיין, הנה גם אני רוצה להיות כזה, והוא עכשיו מתחיל פה תהליך שיקח הרבה שנים, הוא נחשף שיש בכלל דבר כזה במציאות, הרחבנו לו את הדמיון, ועכשיו הוא יבדוק האם זה מתאים לו או לא מתאים לו. וכשמתחיל עכשיו לגדל אותו על ספרים, על דרקונים, מפלצות, מכשפות, מדע בדיוני, חייזרים, מה עושים לילד? כלום, מפוצצים לו את הדמיון בדברים שאין להם שום... מה זה? גם סמים עושים טוב. טוב זה לא מדע בכלום. לא, זה להכניס אותו לעולם שהוא לא בונה לו את הנפש, רק מכניס אותו לעולם סהרורי, הזוי. בסדר, אני הולך איתך, אני זורם איתך, נגיד שבסדר, שיש שב רגע, ואני אומר, טוב, רק שיהיה לו כיף, אנחנו אומרים לו משהו שלא זה. כן, אבל אני חושב שאנחנו מדברים על תרבות היום אחרת, שהיא בנייה כל כולה, שהילד נכנס לעולמות שלמים, הוא חי את זה. הילד לא יודע להבדיל. זה לא שילד אומר, טוב, אני עכשיו קצת נח וזה. אתה רואה שזה החיים שלו. הוא הפך עכשיו להיות, זהו, ארי פוטר, וזה כל היום עסוק, וזה. ואז יש בת מצווה ארי פוטר, מכירות את זה? הייתי לא מזמן בת מצווה כזאת, נורא יפה. כל הילדות מסתובבות כמו איזה מטומטמות קטנות, עם המטטה ועם כזה כובע למעלה. ויש ספר קסמים, איזה יופי, משהו, בת מצווה בדיוק, כשאני חושב על זה, חכמים שהם תקנו את הבת מצווה, על זה הם חלמו, בדיוק. הם הסתובבו שם ארי פוטר וזה, ואז ההורים, רינה היקרה, את ילדה קסומה בדיוק כמו ארי פוטר. ואנחנו רוצים לאחל לך שתמשיכי להיות כזו מקסימה ומגניבה וכו', וזה משהו. אבל זה עדיף מבר מצווה של כדורסל. זה גם מאוד יפה, הייתי פעם גם לבר, זה בר מצווה. כל, בסימן, כן, זה היה בת מצווה בסימן ארי פוטר, אז יש בר מצווה בסימן מכבי תל אביב. אוקיי? הילד, יש... ההוגה שם היא בצורה של כדורסל, והילד שהוא בדרך כלל עם חיים נפוחות, אז מגיעים, בגלל שאבא שלו יש לו הרבה כסף, אז גם מגיעים השחקנים של מכבי תל אביב לבר מצווה, עושים לו, היי, גדי, תדע לך, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אתה כל הכבוד לך וזה, וכולם עם כדורים, נורא משהו, זה גם בדיוק בר מצווה, קבלת עול מלכות שמיים, תפילין, הכל, מה זה? הישר, הישר ל...
אפילו גם בסיפורי
גנת, למשל
יש אח בגיל 4 והוא מאוד מתחבר לגיבורים,
זה שמשון לגיבור. אז החוכמה, אז מסכים? אז זה באמת, אז פה צריך להסביר, אז פה צריך ללמד אותו, אז פה צריך ללמד אותו, זה מי שלמד אותו תנ"ך, שייקח, הנבואה מספרת לנו דברים שהם צריכים להופיע אצלנו, הוא צריך לקחת את הרעיון הגבורה שקיים בשמשון, בלי המעטפת החיצונית. טוב, אז זה חלק מהחינוך, זה חלק, אני מסכים. אז שאלה, אני אומר, איך מלמדים תנ"ך? ובאיזה צורה? אז אפשר לדבר איתו. ברור שילד הדמיון שלו משתולל והרצון שלו משתוללים. אז התפקיד שלנו כמה שיותר, עוד פעם, בצורה זהירה, להכווין אותו לדמיון, נכון? בסדר, אומרים לו, תראה.
אתה לא יכול להסביר לו ממש את העיקר, אתה לא יכול להסביר אותו שיש
את העיקר. מה שאפשר להסביר, ויש לפעמים סיפורי תנ"ך שאומרים לילד, לא מספרים לו עכשיו. כי הדמיון שלו לא יכול להתמודד עם זה, יש גם דברים כאלה. זה דווקא טוב, לא? מה, עד עכשיו הוא שתה יין, שאני אבין, כאילו, מה... בן כמה הילד? מיץ ענבים הוא לא רוצה לשתות?
זה כל מיני דברים, כשהוא עושה קוקו, אז הוא קורא לשמה יהודה, והוא בטוח יש לו חיצים
מחזים
שיכול לשלוח אותם, כל
מיני דברים. אני צריך לדבר עם הילד. טוב, תראה, אני אומר שהוא ברור שיש דברים כאלה, אבל עדיין, הרעיון הכללי של סיפורי התנ"ך וסיפורי חז"ל, זה להתאים את זה, אלא זה שזה ייכנס לנפש של הילד איפשהו, ואני אומר שוב, יש סיפורי תנ"ך שלא מספרים לילד, יש סיפורים בחז"ל שעוד לא מספרים לילד, מכל מיני בחינות אגב, לא רק דמיונות, אלא גם מצד שהילד לא יכול להתמודד עם העולם המוסרי וכו', הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה לא מספרים לילד, אפילו שזה נמצא בחז"ל, וגם דברים שכן מספרים, צריך באמת להתאים את זה. מסכים? זה האומנות של המלמד, של המלמד תורה.
אני אומרת שגם, אף על פי, כאילו, על אף ההתאמה הזאת, יש דמיון.
אז אני בא ואומר, הדמיון הזה הוא טוב, אבל צריך שהוא יהיה בפרופורציה. אם הוא יצא כמקרה פרופורציה, אני לא נכנס פה עכשיו נקודתית לעניין, אז צריך כנראה ללמד אותו את זה בצורה אחרת. וגם הבדל שבדל, עוד פעם, בן ילד שמע איזה סיפור, נחמד הזה, בן שזה עכשיו הוא כבר, הפך להיות בעולם מעופל לחלוטין. בסדר, אוקיי. טוב, אז אני חוזר לעניין פה. אני קורא את זה שוב. ודאי הוא שתכונת התפילה שהיא פועלת הוא מתוך התעמקות הרצון, ורצונו של אדם הוא שביב מהרצון העליון הכללי. רצון היוצר שנעשה בחפצו כל. אבל זאת הסגולה של הרצון היצירתי לא תופעה, כי אם לופי אותה השתקעות שהרצון הפרטי נשתקע בשורשו. ככל שאתה יותר מתאים את רצונך לרצון הבורא, אז באמת המציאות, כלומר הקדוש ברוך הוא, הולך ופועל במציאות לטובתך. בסדר? כמו המזמור הזה. יפול מצאתך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. למה? הסגבהו, הקדוש ברוך הוא מסגב אותך, מרים אותך. למה הוא עושה את זה? כי ידע שמי. ככל שאתה יודע את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, לא במשמעות הטכנית כמובן, אלא אתה יותר מתחבר להבנת דרך השם בעולמו, אז באמת אתה לאט לאט מתיישר עם סדר העולם, כמו שאומר המהר"ל. אתה הופך להיות יותר ויותר מכוון אל הסדר האלוהי, ובאמת המציאות לצורך העניין נענית לך. אז זה נקודה בג ראשונה שקיימת בכל הסדנאות האלה. זאת אומרת שהם מדברים רצון, תרצה. אנחנו אומרים, תפקידך עכשיו רק לזהות את מה שאתה רוצה ותזרום עם העניין. זה כבר בדבר מאוד בעייתי. זה ההגשמה של הרצון וחוסר ענווה ושוב חוסר מוסר. אדם שוכח מה תפקידו. חושב שתפקידו זה רק לרצות ולקבל. לא, תפקידו זה לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, לזהות איך רצונו הוא בעצם מותאם עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה שמתחיל, זה מתחיל בעיקר מחינוך ילדים. ילד צריך להתרגל שיש דברים שאומרים לו לא. גם שהוא מאוד 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 רוצה ויושב ובוכה וזה וזה וזה, אין. אתה רוצה לצאת מהמיטה? לא. שעה 8 בערב הולכים לישון. בוכה, 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 תבכה כמה שאתה רוצה. אתה רוצה, אבא מוכן לשבת לידך, אני נותן לך בחירה, בסדר, כדי שהילד לא תהיה באיזה הרגשה שמדקים אותו, אז נותנים לו בחירה, חופש, בכל זאת שיבטא את עצמו, אתה יכול לבחור אם לישון עם השמיכה הזו או עם השמיכה הזו. אתה יכול לבחור עם הכרית הזו או הכרית הזו. אבל תחום הבחירה הוא נמצא בתוך החדר, אין לצאת מחוץ לחדר. והילד מתרגל שהנה הוא מאוד מאוד רצה, וזה לא קרה. והוא בענווה, זה ענווה שמתפתחת להבין שיש דברים גדולים מעבר לרצון הפרטי שלי. נקודה שנייה, שהיא הנקודה המרכזית שהיא לדעתי בעייתית פה, כי שוב, הרבה יגידו, טוב, אז אנחנו עכשיו בסדנה של חשיבה חיובית אמונית, אנחנו רוצים רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל לזה אנחנו חושבים וזה קורה. אז כאן מגיעה נקודה נוספת. זה תסתכלו בבקשה, מקור 3. מהרב כך. כמה פשוט הוא הדבר שבעליית רצונו של אדם כל הברואים מתעלים, ובשפלותו כולם נשפלים. ברור, זה שהרצון של האדם פועל במציאות ומשנה את כל המציאות, זה דבר פשוט. האחריות המוסרית הקוסמית הרזית הזו, כמה פשוטה, ישרה וטבעית. כן, זה לקוח מאורות הקודש חלק ג' עמוד מ"ב. הרצון ואחריות, סליחה, עמוד סמך א', הרצון ואחריות המוסרית. צריכים רק שלא להיות נבעת מגודל אור האמונה ההולך ונשפע על ידי חשבונו של עולם ברור זה. אז מתברר החשבון והולך, והבסיס המוסרי של החיים הפרטיים, החברתיים, הכלכליים, הדתיים והזמנים והעולמיים, הולך ומתחזק, מסתעף יפה לענפיו, סליחה, ומתאחד באחדות מתאימה עם שורשו. אבל כאן הנקודה החשובה לענייננו. שימו לב, זה שבן אדם רוצה, בוודאי שזה משנה את המציאות, אבל רצון לבד לא מספיק. אומר הרב, הרצון והבעתו, הגלותו על ידי מעשים, על ידי ביטויים, על ידי רגשות, על ידי ציורים ואמונות, כמה אדיריות יש בו, כמה כוח ספוג בו, כמה יופי כלול בו וכמה אמת עוצר, הוא עוצר, הולך ומתברר, כפי המידה שכל האמצעים המעשיים, המוסריים, הצריכים להגשמתו, הם מזדווגים עם. במילים יותר פשוטות. אין דבר כזה שמחשבה פועלת לבד. כל הרעיון שרצון ומחשבה פועלים, זה בתנאי שזה יוצר שינוי אישיותי אצל הבן אדם, שיתבטא בכל רבדי החיים שלו. המחשבה, הנפש והמעשה. הרצון הזה שהיום מסתתר, למה אנשים הרי נמשכים לטרנד הזה של חשיבה חיובית וזה? כי זה בעצם אומר, אתה יכול להישאר פסיבי. אתה תישאר איפה שאתה, פשוט תחשוב על הדברים שאתה רוצה, ומתוך כך המציאות תשתנה. זה עבודה זרה, נקודה. מה פתאום? זה בדיוק ההבדל בין מיסטיקה לבין קדושה. מה ההבדל בין מיסטיקה לקדושה? מיסטיקה אומרת, אני לא משתנה בכלום. אני פשוט קיבלתי פה ספר קסמים, איך להפעיל את הכוחות במציאות. איך לשנות פה את הדברים. שינוי מחשבה, אם זה יוצר, מחשבה כנאי זה משנה עכשיו את כל צורת ההסתכלות, ומתוך כך את כל אורח החיים. לא זה שאני עכשיו רק רוצה. אתה רוצה, זה לא מספיק. אתה צריך שהרצון הזה, אני רוצה עכשיו שיהיה יותר טוב בעולם, אז עכשיו זה גם אמור לשנות גם את צורת ההתנהגות שלי, ואת כל המהפך, ולעשות פה מהפך אישיותי שלם. עכשיו, אם בן אדם אומר, בסדר גמור, זה מה שאני עושה, בסדר גמור, אז נקרא לזה סדנה לעין טובה. זה מצוין. אני אומר, זה לא עבודה זו. אם זה עין טובה, כלומר, בן אדם עכשיו לומד איך להסתכל יותר טוב, לראות את הטוב שבמציאות, ומתוך כך לשנות את כל האישיות שלו וכו', זה נפלא. אבל זה לא הנקודה. אנשים לא נמשכים עכשיו בשביל סדנה של להיות יותר טובים בעבודה האישיותית. זה כל עבודת השם, זה כל ספרי המוסר, מה החידוש? מה פה הטרנד האקזוטי שכולם מתרוצצים, שמצאו פתרון קסם לחיים? אני פה, ולומד לחשוב. מלמדים אותי, תחשוב שאתה רוצה כסף, אתה רוצה זיווג, רוצה פרנסה, רוצה בריאות, רוצה זה, והקדוש ברוך הוא תופס אותו בזקן, והוא יעשה מה שאתה רוצה. זה דבר שהוא בוודאי לא קיים. זה פסיביות. ושוב, זה מיסטיקה. כי זה מיסטיקה. המיסטיקה אומרת, אני לא צריך שום דבר, אני לא משנה שום דבר, אני רק למדתי פה איך לפרוט על המיתרים של הכוחות במציאות. קדושה, מה קדוש לעולם קיים? קדושה כל עניינה שזה עובר דרך האדם. זה הכל הרעיון של קדושה, שהאדם הולך ומשתנה. פעילים אחרות, הסיסמה היא לא תחשוב טוב, יהיה טוב. הסיסמה לא חכמה, הסיסמה היא תהיה טוב, יהיה טוב. תהיה יותר טוב, כלומר תכוון את כל חייך עכשיו כלפי עבודת השם, אז ברור שהמציאות תהיה יותר טובה. זה הסטיקר. תהיה טוב, יהיה טוב. זה נשמע יותר טוב במגינה, לא? תהיה טוב, תהיה טוב, לא, תחשוב טוב, זה יותר מצלצל. אני אעשה בחשיבה חיובית שזה יסתדר יותר, תהיה טוב. מה זה? למה? זה מה שאומר, אדם צריך שיהיה לו, אתה צודק.
שאם עכשיו אני הפכתי הפוך, אתה עכשיו אומר פה, אתה שוזר פה איזה מהלך, ואז בסוף אתה אומר, בסוף אתה אומר, אמר כי בפתי שתהיה יותר טוב. לא נכון, אני יכול להיות טוב, אני יכול להיות מאוד מסתכל.
זה ברור שהאדם, אני אומר, זה הנקודה הראשונה שדיברנו, אני מסכים איתך. ברור שאחרי הכל, כמה שאדם יהיה טוב וכולי, הוא צריך לדעת להיות בענווה שיכול להיות שתפילותיו לא יענו. והתשובה שהוא תעשה לא תענה, כי צריך פה משהו אחר, משהו יותר גדול. אבל אני בא ואומר, הסוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איך בכל זאת לקדם את המציאות, זה על ידי עבודת השם. מה זה עבודת השם? ללכת ולהשתנות לכיוון הטוב.
גם שמה שהמעלה מסביר שם בנתיבות עולם, שאם אני חש בראשי ואני
עוסק
בתורה, לא
בטוח שהמקושי
ראש האלה
יגור, יכול
להיות שהוא במידות גדול, ששאלת
המקום, מה צפה בהם? כן, אתה אומר פה שני דברים. א', אני צריך להבין שהמדרש הזה הוא מדרש שעוסק בממד הנשמתי, זה לא הדרכה מעשית.
טוב, פשוט, אני אומרתי
לכוון. אני רק אומר, אבל לגבי העניין עצמו, ברור שכל מה שאדם יעבוד ויפעל בחייו, זה עדיין, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלו, מה שנקרא. זה ברור, וזה נקודה שצריך להבין. אבל איך בכל זאת, כדושה הוא נתן לנו את הכלים לעבוד פה בעולם הזה? אמר, על ידי זה שאתם לומדים תורה ומשנים את עצמכם, והיה אם שמות תשמעו מצוותיי, ונתתי תשמכם בעיתם. עוד פעם, אדם צריך להבין שלמרות שיכול להיות ששמעת לצוות השם, עדיין הקדוש ברוך הוא לא מחויב, כי כנראה לא מספיק שמעת למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל עדיין יש איזו מערכת פה, לא מערכת אוטומטית, לא כספומטית, אבל מערכת שאם אדם רוצה שהמציאות באמת תשתנה לטובה, זה תלוי ברצונו, כלומר תלוי בשינוי האישיות שלו. עד פה זה מצוין. רק תדע, שוב, שכל מה שאתה משתנה, זה עדיין ברבון מוגבל. זה לא סותר. אבל אדם צריך כל עבודת השם שלנו, זה כן, זה ללכת ולהשתנות. ללכת ולהשתנות, ללכת ולשנות את כל מכלול האישיות שלנו, ועל ידי כך, לאט לאט, לקדם את המציאות. יכול להיות שלא השתננו מספיק.
לא, אבל כל תפילה ודאי יוצאת משהו.
נכון. נכון. אבל במציאות הקונקרטית שאתה רצית, היא לא באה לידי ביטוי. ברור. אין תפילה ששווה ריקם. ברור, זה חזר מפורש.
זה משהו שמאוד יכול להחליש, כי אם אתה אומר שזה דבר כתפילה
שלא נהיה, זאת אומרת
שהיא אמרה, הכספומט לא
עבר. אני מסכים. לכן בן אדם, קודם כל, לכן הקדמנו את סעיף 2. קודם כל, אז מה, נו, מסכים. מסכים, מה השאלה? תפילה שלא נהנית, כוונה שהיא לא נהנית עכשיו כמו שאתה רוצה. אבל כמו שאתה אומר, אין תפילה ששווה ריקם, ואת כל התפילות שהוא אוסף לבית גנזיו, והן פועלות במציאות. ולכן הקדם הוא צעיף 2. קודם כל, אדם צריך להיות עם ענווה שלא כל הרצונות שלו יתקיימו. קודה. לא בצורה ובמקום, מסכים, לא בצורה. נכון, במהלך הדורות הכל יתקיים, אבל עכשיו בצורה שהוא רוצה, בזמנו, בחייו, במיקום שלו, זה לא תמיד חייב להתקיים, זה כבר עמדה בסיסית. על גבי העמדה הזו בדעה אומר, טוב, אני רוצה עכשיו לפעול ולשנות במציאות ככל יכולתי, בבקשה, תשב ותשתנה, תעשה תשובה. זה הרעיון הכללי, תשנה את הרצון שלך שיהיה ערוג עם כל האמצעים המעשיים, המוסריים וכו', זאת אומרת, עם כל מכלול האישיות, ואז צריך לקוות שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילתנו וישנה את המציאות וכו'.
אם אני רוצה את הדברים הנכונים, לא בכך יותר שאני עושה את הפעולות
האלה? לא, לפעמים בן אדם הוא מאוד רוצה עכשיו להיות צדיק, אתה מאוד רוצה, אבל אתה לא מוכן להשתנות, אז זה לא משתנה. אדם יכול לזהות דברים טובים, אבל לא להוריד זה מזה. זה לא אוטומטית. בן אדם צריך להפעיל את כוח המאמץ, כוח ההתגברות שלו. אם בן אדם לא עושה את זה, הוא מאוד מאוד רוצה זיווג הגבול, מאוד רוצה. מתפלל על זה וזה, אבל הוא לא מוכן לעשות פה שום שינוי. התפילה היא מהשפה ולחוץ, זאת אומרת, היא רק בקשה, בלי שינוי רצוני. בלי הבנה למה הדבר הזה בונה יותר את המציאות. בלי עכשיו שינוי של כל הרבדים באישיות שלו. אז זה לא, מה זה פה? מיסטיקה, אתה אומר פה מילות קסם וזה יקרה. נכון. הוא לא רוצה מספיק. לא, הוא רוצה ברמה הנהנתנית או אלתנית. אבל הוא לא מוכן ליצור את השינוי שהרצון והתפילה אמור ליצור באדם. אז לא. הוא אומר, אני רוצה, רוצה. הוא לא מספיק רוצה, בסדר. אבל הרעיון הזה שבן אדם יכול להישאר איפה שהוא ורק לרצות, זה דבר שהוא מיסטי לחלוטין. מיסטי לחלוטין. ששוב, אנשים עושים אותו היום בלי לשים לב, שהם בעצם, זה חיקוי זול של עוד פעם, תפיסות בודהיסטיות ודברים מהסוג הזה, שמאוד מעודדות את הפסיביות של הבן אדם. מאוד הפסיביות של הבן אדם. זה לא תורת ישראל. תורת ישראל היא דורשת מהאדם שינוי. ואני בא ואומר, אם האדם אומר, טוב, אני מלמד אנשים איך להביט בהסתכלות טובה על המציאות וכו'. זאת אומרת, בוא מבשר גמור, אל תקרא לזה חשיבה חיוב, חשיבה פועלת, רצון פועל. תגיד, בסדר, אני עושה פה סדנאות, איך לעבוד על העבודה המוסרית. איך ללמד זכות על אנשים ולשמר מלשון הרע וכו' וכו'. בסדר גמור. אבל זה לא אקזוטי. אז לא יירשמו לסדנה. אתה נותן לאנשים הבטחה, אשליה של קסם. תבואו, למד אתכם, תחשבו ותראו. זה בא אליכם, זה בא אליכם. דבר שצריך להיזהר ממנו מאוד, בעיקר בתקופה שלנו היום. וזה אגב יביא לדבר, הנקודה האחרונה, או אחת לפני האחרונה, שתשימו לב, שגם הדברים האלה הם תמיד מאופיינים בסוג אחד של בקשות. כל הדברים האלה שמדברים כל הזמן על חשיבה ורצון שיפעלו במציאות. תמיד הבקשות הן פרטיות. שימו לב. תמיד זה רק על עצמי. כי זה המשך ישר של אותו קו. אם כל התפיסה היא תפיסה של פסיביות ותפיסה של להישאר איפה שאני ושהקדוש ברוך הוא יבוא אליי, אז גם באופן טבעי בן אדם על מה הוא יבקש? על כלל ישראל? יבקש על דברים שדורשים מהאדם לצאת מעצמו? לא. כל הבקשות יהיו כל הזמן לניקוז של הפרטיות שלי. אני נמצא כאן עם הרצונות שלי, עם התאוות הגסות שלי, עם המעמד המוסרי הנמוך שלי, והקדוש ברוך הוא וכל המציאות יבואו וישתחוו אליי.
אז
הרב,
אז אם אני
הולכת
לשיעורי תורה, אבל אני לא עושה שינוי.
אז נגיד, אז באמת צריך, הרעיון הוא שהתורה תיצור שינוי. מה להגיד, אני עכשיו נמצא במצב שאני עוד קולטת, עוד לא התחלתי להפנים את זה. אבל כל הלומד תורה שלא על מנת לקיים, נוח לא שלא, למה? כן, זה לא לימוד תורה. כל הרעיון של לימוד תורה, ספרו של דבר, ליצור יישום ושינוי אישיותי כללי. עוד פעם, אם זה חלק מתהליך, זה בעניין אחד. אם בן אדם מלכתחיל לבא ואומר, אני לא הולך כמו באקדמיה, אני לא מתורע בשביל הידע אינטלקטואלי. לא, עדיף שלא ילמד. אם הוא אומר, אני לא מתורע כי זה דבר השם, אני עכשיו בלי מספיק כוחות עוד להשתנות, לכן אני עכשיו עוד שומע, ולאט לאט אני עוד ילך ויתקדם. זה סיפור אחד. אבל אם מלכתחיל כל המטרה היא לא להשתנות, אלא רק לקבל פה איזה פולקלור יהודי, עדיף שלא ילמד. כי זה לא תורה. זה לא תורה. זה ללמוד. מה? זה לא ברור זה נאמר על זה. לא, שעל מדוח שאולי שנגיע לשמה, הכוונה היא שבן אדם רוצה ללמוד תורה. הוא מכיר את דבר השם, רק הוא אומר, אני עוד לא ברמה כזו שאני לומד לשמה, אני עדיין לומד בשביל שכר בעולם הזה, בעולם הבא, טוב, אבל אני אלך ויתקדם. אבל אם בן אדם מלכתחיל מגיע בעמדה מנוכרת, רק בוא באקדמיה. ללמוד על מנת לקנטר, או אני יודע, ללמוד כאילו על מנת, כאילו, בסדר, ידע, מעניין. אין לי שום עניין להשתנות. לא ברור שזה ישנה אותו. להפך, לפעמים דווקא לימוד תורה יכול לגרום לו עכשיו, שהנה, הוא מכיר, אני מכיר, הוא עוד מכיר, ועכשיו לא מקיים את זה. העמדה הנפשית, ודעת יכולת עמדה הנפשית של קבלה, זה לימוד תורה. זה לימוד תורה. וברור, כל הרעיון של עבודת השם זה ללכת ולהשתנות באקטיביות בעבודה שלך. זה מה שאנחנו לומדים ברמב"ם כל הזמן. ללכת ולשנות את האישיות. ממילא לצאת מהפרטיות ולהתקשר אל הכלל. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי אני חושב שהדבר, התופעה שאנחנו מציעים עליה פה, זה לא תופעה מקומית, זה שייך פה לגל שלם, שהוא שוטף היום, גל מיסטי, ששוטף היום את הציבור הדתי. מהסיבה הפשוטה? העולם התרבותי המערבי, העולם המודרני, הוא נמצא היום במשבר. במשבר, מה שנקרא פוסט-מודרנה. אנשים התייאשו מהשכל, התייאשו מהעבודה של הבן אדם, היכולת של האדם לשנות את המציאות, ובצדק, כי הם בנו עולם שבנוי אך ורק על חילוניות, זאת אומרת, אך ורק על יכולת של האדם בלי אלוהים. ואז הלך ונוצר היום וקום. והוקום הזה נכנסים כל השדים והרוחות, כל המיסטיקות שקיימות. החל מהמזרח והבודהיזם, וקלה ברוח האינדיאנית, וכל הדברים שמתרוצים בעולם, עכשיו הם מגיעים אליהם. והדבר הזה מתלבש כמו כפפה ליד לציבור, נקרא לזה, למשנה החרדית. בשבילם זה כמו, שנקרא, נופל להם כמו פרי לידיים בשלות, כי זה בדיוק התפיסה החרדית. שבן אדם הוא לא הולך ומשנה בחייו את המציאות, אלא הוא תהילים נגד תהילים. לא צריך לפעול, לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יארגן פה את הכל. ואנשים מתבלבלים בין זה לבין קדושה. שיש טיל שמגיע מאיראן, אז לא עושים חשיבה חיובית שהטיל יתפוצץ באמצע. כל עם ישראל יחד חושב יחד. הנה, הטיל מתרומם, תחשוב חזק, חיובי, והוא מגיע. לא. בונים את רפאל, בונים תעשייה צבאית, כמובן מתוך קדושה, מתוך אומרים תהילים, ללוות את הטילים, אבל בונים טילים. ככה עובדים בעבודת השם. אבל שוב, יש היום איזו תפיסה שמתבלבלת ורוצה עכשיו להכניס את כל המיסטיקה הזו לעבודת השם. ונוצרים מוסדות שלמים שעניינם כל הזמן לפתח את הפסיביות. אותם, להכל יש מקום, אם זה סגולות ואם זה כמעות, כל הדברים האלה, יש לזה מקום, בתנאי שזה בא לעורר את האדם לעבודה. בתנאי שזה גורם לאדם שינוי. יש למשל היום איזו עוד תופעה מעניינת, המכונה סעודת אמינים. שבעיקר תופסת, תסלחו לי האגף הזה, אבל היא תופסת בעיקר את ה... מה שנקרא האגף הנשי. בסדר? זה מהדבר שאין לו מקור, והוא סעודת אמינים. כן? מדוד המלך, ישירות. איפה זה כתוב? אז בואו נעצור כאן. אין לזה מקור, אין לזה מקור, בסדר? הרעיון הוא אותו רעיון. סעודת המינים, אין לזה מקור, והרעיון הוא, שוב, זה מיסטיקה. כלומר, בואו ניכנס כולנו, אנחנו רוצים משהו, נברך וזה יקרה. זה דבר שהוא לא, עוד פעם, אם מי שמגיע לדברים האלה מתוך כוונה שוב של יראת שמיים, דרך להתרומם, זה סיפור אחד. אבל האווירה שבדרך כלל מתרוצצת בדברים האלה, זה לא ככה. זה אווירה של מיסטיקה. לא צריך להשתנות, לא צריך כלום. אנחנו באים, אוכלים, אומרים את מילות הקסם, וזה קורה. רק במקום קסם קוראים לזה ברכה. בואי נעזור, בואי נעזור, כן. זה לא מופיע בראשונים ובאחרונים. הרב אבינר, באופן אישי, קמפיין כבר דיבר נגד הדבר הזה. ואני משהו, אני מדבר כתופעה. יש דבר שנקרא אילוי נשמה על ידי ברכות וכו', כמו כל דבר, לכל יש שורש. אבל השאלה היא שוב, מה האווירה הכללית? האם האווירה הכללית היא פה של עבודה, שוב, של שינוי, תשובה וכו', או שמתחילים להפיץ פה, וזו הסיבה שזה תופס בכזה עוצמה, שמשדרים פה מיסטיקה להמונים. כן. בסדר, משהו אחר. מה זה 100 ברכות? כל ברכה אמורה לעלות את הבן אדם. בסדר, כי יש עניין במספר 100, צריך להבין 100 עליות שהאדם מתעלם מהלך היום, אבל כל ברכה משנה משהו באישיות. אני אומר שוב, יש לזה שורשים לא בצורה הזו. שורשים שברכות, עוד פעם, יש נושא של עילוי נשמה וברכות על המת וכו'. אנחנו מדברים, עוד פעם, גם עילוי נשמה זה לא שעושים פה קסם. זה כמו תפילה. מה זה תפילה לעילוי נשמה? אנחנו מתפללים, אנחנו מביעים רצון למלא את החסר שאותו נשמה עכשיו שהסתלקה מהעולם היא לא נמצאת, ועל ידי כך המציאות הולכת ומשתנה. הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, תן צדקה, אני עושה מעשה, מוסיף טוב בעולם. אבל לא עכשיו פה עכשיו ערב לחשים. זה לא הנקודה, רבותיי. צריך להבדיל, עוד פעם, להכל יש דברים. השאלה היא באיזה קונטקסט אדם ניגש לזה. באיזה קונטקסט אדם ניגש לזה. והיום זה בכל מקום, לא יודע, יש באחד עלוני שבת, כתבה על ריבת אתרוגים. זה הדבר כזה. זה מי שהחליטה שריבת אתרוגים פותרת את כל הבעיות בחיים. בסדר? ואז היא כותבת שם, שיש לה 1001 סיפורים, איך אנשים שהיו חולים, הלכו לרופאים, כמובן שום דבר לא עזר. הלכו לזה, שום דבר, הלכו ריבת אתרוגים, וזה נפטר.
עכשיו... זה דודאים שהכל...
מה זה דודאים? מה זה דודאים? עוד פעם, מה זה? זה דברים של קסם, או זה דברים שעניינם לבטא התעלות מוסרית דרך הדבר הזה.
להפך, דווקא אני חושבת שדרך התנ"ך, כאילו, מסתמים להשיג לו הדודאים, זה מה שבעצם גרם ל...
לא הדודאי חס שלום, זה עבודה זה, להגיד שהדודאים הם שינו, מה הדודאים זה חפץ? מה זה קסם? הדודאים זה ביטוי, איך המציאות הולכת ומתעלה, צריך להבין מה זה דודאים, מה זה ביטה שם לאנשים, ומה זה יצר בכל השינוי בעבודת השם. מה, הדודאים עצמם כחפץ פעלו?
זה דומה להנחש.
זה מגיה. זה מגיה, חס ושלום. לא, החפץ לא פועל. הקדוש ברוך הוא פועל. איך? דרך הכלים שהוא נתן לנו לבנות. וזה צריך להבין, נכון? למה דווקא הדבר השם בשמירה על הבית עובר דרך מזוזה? צריך להבין מה זה מזוזה, מה רעיונות הגנוז, העליונות, העליונים שגנוזים במזוזה, ואיך המזוזה מבטאת את הקדושה שבבית. אבל בן אדם לא יכול להישאר עם עולם רכוב מוסרי, עם בית רכוב מוסרי, אבל הוא שם קסם על הפתח. ומה עכשיו יכול להיות מפיונר, אבל בכניסה למקום שהוא רוצח אנשים יש מזוזה. ואחרי זה הוא כל פעם מנשק, והקדוש ברוך הוא דואג לו, מסדר אותו. זה מה שקורה. אנשים חושבים שהם יכולים להישאר בעולמם המנוון, והם מצאו דרך לפתור את הבעיות בחיים. בורחים ריבת אתרוגים. האלון הזה, שבוע לאחר מכן, ראיתי. היה מודעה, שנייה, היה מודעה שם בשבוע לאחר מכן, עקב הביקוש הרב, עקב הכתבה היה ביקוש רב, ופתחנו לאור בקשת הציבור קו חם לריבת אתרוגים. זה היה מינון. קו חם לריבת אתרוגים. לא חשי. תרופות, אין דבר כזה משפיע סתם, אין סתם. כל דבר, יש בקורות בחזל, כל מיני קמאות, דברים כאלה, שעניינם לבטא כל מיני דרכים, שהאדם על ידם הולך ומתרומם. הצדיק נותן קמאה, זה לא שהוא עשה פה קסם. תרופה זה משהו אחר, מה זאת אומרת? תרופה איזה תרופה? מדעית. נו, זה ברור, מה שלא. תרופה זה דרך, הכלים שקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, ללכת וליצור דברים במציאות, ברור. אבל יש לי תפיסה דתית מוטעת שחושבת שלהפך, ככל שאני פועל פחות, ככל שאני יותר מסתיקן ונותן לדברים לפעול, אז אני יותר צדיק. איך אמר לי, איזה מישהו, הוא אומר לי, תשמע, אל תשאל, היה לי היום השגחה פרטית, חבל על הזמן. אמרתי לו, מה? הוא אומר, תשמע, הלכתי הבוקר ובום, האוטובוס הגיע לתחנה. איך שהגעתי? אחרי זה הגעתי לתחנה הבאה ובום, שוב האוטובוס הגיע. אומר, השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד, תודה לך. אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד לך, אתה יודע, לי שהשגחה פרטית יותר גדולה, כל יום. אני מתקשר למודיעין נגד, ואומרים לי שבשעה 6:15, האוטובוס עובר ליד הבית. השגחה אלוהית, אני יורד, והאוטובוס עובר. כל פעם, קבוע. לא, זה לא דתי, לא, זה חילוני, זה לא. זה השגחת השם. דרך הכלים, לא שעוד פעם בכוחי ועוצם ידי, הנה, החילונים יצרנו פה עולם חילוני שפותר את בעיות בחיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח ליצור דברים בתוך העולם הזה, ליצור מערכת שבן אדם יוכל לפעול בתוך העולם הזה. ככל שבן אדם יותר מתאמץ לפעול בתוך העולם הזה, ככה גם באמת הקדוש ברוך הוא יותר נענה לו. זה שעכשיו יש לנו את צהל, על זה צריך להודות. תראו, היה לו מזמן את הסיפור הזה בעופרת יצוקה, עם הסיפור עם רחל אמנו. לא נכנס לעצם העניין. סיפור עצמו, מאוד יכול להיות שהיה. יש ניסים בעם ישראל, ברוך השם, לא אלמן ישראל. אני מדבר על, תראה איזה תופעה. אנשים, אין, זה עשה להם את המלחמה. זאת אומרת, זה שעם ישראל התגלה פה עוז לאומי וגבורה, ונכנס, וברוך השם צהל, מתוך אימונים ומתוך עבודה, עם מפקדים, ברוך השם ירא שמיים, מלא אמונה שהיום ממלאים את הצבא, נכנס וגילה עוז ו... והצליח להדוף את אויבי ישראל, לא, כאן עוד לא ברור שהקדוש ברוך הוא היה. אבל, איזה חייל מספר איזה סיפור על אמא רחל שהופיע שם, הנה, עכשיו כל החרדים, נס היה לנו פה. הנה, עכשיו אנחנו יכולים להרגיש טוב, המלחמה הזו קיבלה אישור מבורא עולם.
אבל מאחורי כל זה, יש משהו מאוד יפה, כאילו, שנותנים מקום יותר לפן הרוחני, לפן כאילו שאנחנו
בוטחים
באמת בניסים,
מה בוטחים בניסים? מה? שצהל עשה דברים, על זה לא, אין מה להודות לקדוש ברוך הוא. צריך איזה נס מיסטי כדי שאז אדם יגיד תודה לקדוש ברוך הוא.
לא, כן, אבל יש גם, זה מדבר איזושהי תשוקה כאילו שזה ממש רחמת.
זה מגיע, כמו, בדיוק כמו שיש גם אצל הבודהיסטים רצון להתגלות אלוהית, שיופיע פה איזה כוח עליון שיסדר להם את החיים.
אבל בתכלס, אני כאילו לא יודעת, אנחנו מרגישים כאילו שזה שואפים, הקרבת אלוקים הזאת.
באמת, בטוחה. סבל לסיפור, סיפר לי, אחד שחזר מאומן, גם כחלק מהדרכים לתפוס בזקן של הקדוש ברוך הוא, בפירות של הקדוש ברוך הוא ליתר דיוק, וליישר אותו, להגיד, לעשות מה שאנחנו רוצים. מספר שהוא חזר מהמטוס, בא ואומר, ישב לידו איזה עוד רב חשוב מאלה ש... קיצור, מובילים את הכיוון הזה לומן, ואז אומר, ישבה לידינו איזה מישהי שחזרה מהמזרח הרחוק. משהו כזה, גואה, סמים, חצים, איזה. הוא אומר לי, הוא ככה הוא רוקה, כי הוא רצה לשכנע אותי לנסוע גם לאומן. מצא לו את מי לשכנע, לא משנה. אז הוא לא קלט אותי כנראה. אז הוא אומר, ישבנו לידה, והוא אומר, התמוגגתי, כך אומר, איזה שפה משותפת מצאנו יחד. אנחנו והיא דיברנו פשוט על אותו גל. אז אני רציתי להקוץ אותו, אמרתי לו, אתה יודע, אם היה יושב נזיר טיבטי במושב לידכם, הוא גם היה מוצא אותו שפה משותפת. אז הוא לא הבין את הקיצה, הוא אומר לי, אתה צודק. אנחנו כולנו רוצים אותו דבר. אז זהו שלא. תורת ישראל לא רוצה חוויות מיסטיות. זה לא תורת ישראל. תורת ישראל זה קדושה שמופיעה בעולם הזה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה שבאדם מחפש אחר.
את תורדות כאילו ב...
לא, בהופעה של השלמות האלוהית בכל הרבדים של העולם הזה. של החומר, של הרגשות, של העבודה של האדם. הקדוש הוא מופיע בתוך הדבר הזה. הרצון הזה לחפש איזה מישהו שיעשה חוויה ויעשה אוקוס פוקס פורט המציאות, זה לא ייחודי לעם ישראל. זה דת.
אנחנו קטולים את הלכות שלנו
באבות, בזכות אבות. בזכות אבות, שוב, בזכות הסגולה שהושרשה בנו, ועל ידי הקשר אל האבות, עם ישראל הולך וחושף את הסגולה הזו. לא שאני נשאר עכשיו מנוול מוסרית, ואני סומך על אבותיי שיסדרו לי את הבעיות בשמיים. זה לא הרעיון. ראינו כל הזמן שזה עובר דרך עמל, דרך עבודת השם. ברור שיש דברים של סגולה והשפעה ודברים כאלה, אבל השאלה היא מה האווירה הכללית? האם האווירה הכללית היא עכשיו שינוי, או שהאווירה הכללית היא שוב פסיביות ורצון פה שמישהו יפתור לך את הבעיות בקסמים? ברור זה בצור דרך, לכן זה, כל כך אנשים נמשכים לזה, זה כיף. מצאנו דרך חדשה, עד עכשיו חשבנו צריך ללמוד תורה. חשבנו שצריך לשנות האישיות, חשבנו צריך להתמודד עם היצר, הסתבר שלא. זהו, המטרה גם לא תושג. אנשים כמו שלא, תברח חיבת את רוגים, תחשוב חיובי, וזה, ויהיה בסדר.
אז הרב, כאלה שהם כאילו שמים ציצית וכאלה,
הם עושים ציצית, שמים ציצית, עושים מצווה. אם אדם עושה מצווה, עוד פעם, הוא מבטא פה שינוי אישיותי מסוים, אז זה משהו אחר. הוא עושה מצווה. כן, אבל עוד פעם, עצם זה שהוא עושה את המצווה, זה כבר מראה על סוג מסוים של שינוי. מסכים איתך שככל שהבן אדם יותר יבין מה הוא עושה, וזה יותר יחלחל בתוך האישיות שלו, זה גם יפעל יותר. וככל שבן אדם הוא פחות מבין מה הוא עושה, ורק הוא חושב שהוא קיבל פה איזה רשימה של קסמים, זה פחות יפעל. פשוט מה? כן. שנייה. יש. אבל יש עניין של סגולות בתנאי, גם הרב קוק חילה סגולות, אבל בתנאי שהאווירה פה, גם של הנותן וגם של המקבל, זה כחלק מתהליך שינוי אישיות. חלק מתהליך תשובה. חלק מקישור אל הקדושה. חלק מהעבודה זה גם תפילה. צריך להבין למה יש דווקא ביום שני חמישי, זה לא דברים שרירותיים. אני אומר שוב, כל הדברים האלה יש להם מקום, גם עלייה לקבר, דברים כאלה, שהם, צריך להבין למה שאתה מתפלל, אתה עולה לקבר של צדיק, אז הרעיון הוא שהצדיק הזה, אתה, בזה שאתה עולה לקבר שלו, אתה מתקשר אליו, אתה מביע עכשיו רצון להתקשר לאותה זווית ייחודית שאותו צדיק נתן בעולם. ועל ידי זה אני לא מתפלל עכשיו אל הצדיק שיעשה לי פה פתרונות בשמיים, אלא בזכות אותו צדיק. זאת אומרת, אני רוצה להתקשר למידה של אותו צדיק. אני הולך ומשתנה מתוך הקשר לאותו צדיק. ואז התפילה פועלת. כמה שיותר נכיר אותו, בדיוק, וכמה שיותר להכיר, כמה שיותר להבין, בוודאי זה יותר יפה. זה הכל הרעיון. אני אומר שוב, קמה, היא פועל בזה שאדם מתקשר אחרי ולקדושה, כמו מזוזה בבית. איך מזוזה בבית מגינה על הבית? שבן אדם, כל הבית מתנהל על פי המזוזה. והמזוזה היא ביטוי למה שקורה בתוך הבית. כנ"ל גם הקמע, הקמע הוא ביטוי לכל התהליך שעכשיו אדם בא והולך, והקשר שלו לצדיק זה על ידי הקמע, על ידי ה... אל זה הכיוון הולך וכל הזמן מתקדם. מישהו שואל? כן.
במצוות, למשל במניח תפילין, חוץ מהקודם לזה יכול לצאת מצרים וראש נגד המוח, יש גם השפעה סינובית שמרומם אותי רוחנית.
אני אומר, זה מאוד רוחנית, ברור, כי אתה עושה פה מצווה, נכון.
אז נראה לי צריך לחלק גם קניות למזוזה.
לא, לא.
מצוות שמפורשות בתורה, שהקדוש ברוך הוא ככה בראת העולם.
תראה, עצם זה שהאדם שם תפילין, ולדעתי גם עצם זה שאדם לוקח קנה, זה כבר סוג מסוים של שינוי. כי עוד פעם, זה שאדם שם תפילין, מאיזה סיבה שלא תהיה, אפילו כי הוא רוצה שזה יפעל עליו בקסם, זה כבר סוג מסוים של שינוי, ולכן יש פה גם חשיבות בעניין.
מה זה השינוי שאדם עבר, שגרם לו להניח את התפילין, או זה שהתפילין עכשיו נמצא
אותם? תגיד לי, אם אני לוקח עכשיו תפילין ומניח אותם על קוף.
לא, אבל אתה בן אדם, אתה יהודי
שמניח. אני אומר, אתה לוקח בן אדם עכשיו ישן, בהיפנוזה, ושם עליו תפילין. זה יפעל. מה הגדר? דעת. זה הגדר ההלכתי. שזה נעשה מתוך דעת. אז יש את הדעת הכי מינימלית, שמאדם לא מבין כלום, אבל הוא אומר, לא יודע, סבא שלי מניח תפילין, ואני מניח תפילין, טוב. עצם זה שהוא מביע, לא יודע, אדם הולך, רואה דוכן של חב"ד ברחוב, מניח תפילין, עצם זה שהוא ניגש לניח תפילין, זה סוג מסוים של דעת, של אני רוצה להתחבר. אפילו ברמה הכי מינימלית, בשביל שלקבל מזה שכר בעולם הבא או בעולם הזה. כן.
לא רק השינוי
שלי. לא, ברור. זה הכל חלק ממהלך שלם. אבל...
אם אין בתים בתוך התפילין, לא קרה שם דבר.
נכון. ומכך מבינים, שאם אדם רוצה שיותר שהתפילין יפעלו עליו, אז צריך יותר ויותר להבין מה זה תפילין. ויותר ויותר להתקשר לתפילין. יותר ויותר להתעלות מתוך הנחת תפילין. שילמד עולה טריה, מה זה תפילין? מה זה שבע הקריחות על היד? מה זה בדיוק? למה מברכים את הברכה הזו לפני? למה מברכה אחרי? ואז הפעולה של התפילין תפעל פי כמה וכמה. ככה בעם ישראל עובדים. זה, אמרתי, מההבדל העקרוני בין מיסטיקה לבין קדושה. ואנשים לפעמים מתבלבלים בהם.
יש גם כיוונים
ביהדות
שאומרים שזה עובד רק
עוד פעם, יש כאלה שלא מדגישים שעצם זה שיהודי מניח תפילין, זה כבר משהו. נכון, כבר משהו. אבל עכשיו לא להפוך את זה לעיקר, שמעכשיו לא צריך שום דבר, וזהו. צריך לשים דברים בפרופורציה.
אבל חלק מהשינוי שהלך בעבור, זה לא רק המעשים, זה גם האמונה שלו.
נכון, זה ההתחלה. זה ההתחלה. לכן אמרתי, אין בעיה, איזה סד... אני אומר, אז זה סדנה, קוראים לזה סדנה לעין טובה. ככה זה נקרא. עין טובה, בן אדם מתחיל להביט על המציאות, מלמדים אותו, תראה, תסתכל כל דבר, איך אפשר להפיק טוב מכל דבר. בסדר, יום, אבל זה אף אחד לא... מה החידוש הגדול? זה כל הספרי המוסר בכל, בכל, בכל הדורות. זה לא מה שקורה עכשיו. עכשיו פה אנשים, אותם, חושבים שמצאו קסם, שהם לא צריכים עכשיו להתחיל פה תהליך שישנה להם את האישיות. אלא הם חושבים טוב. חושבים טוב, יהיה טוב. בסדר. כן.
הרב משה, התפילה משנה אותנו. אבל איך לדוגמה, ברכת השיר השופטנו,
מה בעיה? זה משנה אותנו, אתה מתחבר יותר אל המשפט, צריך להבין מה יצא בעולם ברגע שיהיה משפט ישראלי, מה יקרה משפט בעולם שהצדיקים והחסידים ישובו אלינו, ואז אתה הולך וקמע לזה יותר, רוצה את זה יותר. הנפש שלך יותר מתחברת לזה. במקרה הזה, לא יודע איזה ירידה מעשית יש לך, אבל עצם זה שאתה רוצה את זה יותר ומבין את זה יותר, בסוף זה גם יבוא לידי מעשה. כן, בוודאי, לרצון עצמו יש מקום, עד כמה שאפשר להופיע אותו. אבל... אני אומר, אתה רוצה, כן, אבל שוב, מה אתה רוצה יותר? לא רוצה יותר שיהיה לך טוב. שיהיה יותר משפט אלוהי בעולם. בהחלט, זה שינוי מאוד גדול. זה גם התחלה של משהו, זה יפה מאוד.
אבל התחלה היא רק כדי שבסוף אני אוכל להביא או שיש
לא. חלק מהמטרה? לא, אני אומר, רק, זה חלק מהמטרה עצמה כבר. עצם הרצון. שום, דבר פה, זה שעכשיו למדנו שיעור ושינינו משהו בתודעה שלנו. זה סוג מסוים של עבודת השם.
כן, למשל, זאת אומרת, אני קודם, בסופו של דבר, מה שתפק את הבית היהודי, זה שבסוף הוא באמת איחור, לא שהתכוון לאחר, אלא זה שאיחר אותה, בדוגמה.
כן?
אחד השיעור, זה מה, שאחד את השיעור ברבע שעה.
מה שעכשיו קרה, אני מקווה שאין לכם עכשיו חברות העצבנית שמחכה בבית מדרש. אוקיי.
אבל מה שבסוף שינה זה האיחור האמיתי, זה לא...
לא, אתה צודק. פה הבאתי דוגמה איך שהדברים האלה גם יורדים למציאות. יש גם דברים שלא יורדים למציאות מיד. גם שזה לא יורד, עוד פעם, עצם הרצון, זה הוא פועל, אבל בתנאי שזה עובר וחורז דרך האישיות, דרך השינוי. עכשיו, אני אומר, מן הסתם כל מי שאומר, אני חושב טוב, אני משנה משהו באישיות, אבל השאלה היא איפה הפוקוס? האם הפוקוס הוא על הצד הפסיבי, או הפוקוס הוא על הצד האקטיבי? והפוקוס שלנו בתור עובדי השם, זה תמיד, תמיד, תמיד על הצד האקטיבי. איזה תפילה?
אם אני מתפלל מאוד, לא יודע, מהסם שלי בפעיל,
נו, בסדר גמור. אתה מתפלל, נכון? נו, אתה מתפלל כי אתה רוצה
ש... יש מאוד רצון, אבל חוץ מזה...
אתה רצון, וזה רצון שגם הבורא רוצה אותו, שעוד יהודי יהיה בריא. אז מן הסתם זה פועל ברמה מסוימת. אם יותר ויותר תבין מה הרפואה של סבא שלך תועיל לעולם, זה יפתח. לכן אומרים, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך לחכם ויתפלל אליו. אתה הולך למי שיש לו יותר הבנה. איך החיסרון הזה הוא חסר במציאות האלוהית. ואז זה פועל יותר. אבל ברור את זה, זה שדם, יש לו סבא חולה, הוא מתפלל על זה. אני רוצה עכשיו סבא שלי יהיה בריא, אני רוצה שיופיע יותר איזה חוסר מסוים שקיים עכשיו במציאות. אז בוודאי זה פועל, בוודאי זה פועל. אבל, אתה מבין, יש הבדל בין זה לבין בן אדם בא ואומר, אני לא, אני פשוט ממלמל פה מילים. ממלמל מילים, נתנו לי פה שורה, מה, 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 והנה, זה עכשיו יפעל. בסדר? טוב, כן, שאלה אחרונה. לא, חס ושלום. לא רק לזאת. תפילה פועלת ממש, מה שאומר הרב. היא פועלת ממש. ממש, לא. היא פועלת ממש בעצם זה שאתה הוצאת את נשמתך מהכוח אל הפועל, היא פועלת. ככל שהפעולה הזו היא יותר עברה ושינתה את אישיותך, היא יותר תפעל. אני אומר גם לפני השינוי הפסיכולוגי, לא, התפילה פועלת בזה שהיא חשפה יותר את נשמתך. זה הרעיון. בסדר. לא להתבלבל, אנחנו פה לא שחלילה פה משהו יחשוב, כן, אמרנו פה איזו תפיסה חילוני, כן, לא זה, מה שפועל זה רק המציאות, חלילה. הכל, יש פה את כל המימדים האלה, לכן פתחנו, תפילה, רצון, נשע, הכל פועל. אבל העיקר שזה יהיה קדושה, כלומר ילך וישנה את המציאות של האדם. ואין משהו בכנות, אני חושב שזה נקודה שצריך להיזהר, וכל אחד בגזרתו גם להטריע עליה, כי זה שוצף עכשיו המיסטיקה הזו את רחובותינו, בסדר? ואני לפעמים רואה פשוט, אני עומד באלם, אני רואה חבר'ה שלנו, גם בנים, גם בנות, נכנסים כל מיני שיעורים שהם מיסטים לחלוטין, גם בתוכן וגם בסגנון, שכל המסר, הוא פסיביות, לא צריך לעשות כלום, אין על מולי שאין על אבינו שבשמיים, אל תתלהבי, אל תחשבי, העיקר זה קיצור, כל הבנה, וכל האינסטינקטים הדתיים לאומיים, כל האינסטינקטים של תורת הרב קוק אמורים לקפוץ לבן אדם. כל הרעיון של תורת הרב קוק, מה העניינה? זה זה. מה שאומרים פה, הדבר הזה היה עם ישראל לפני 150 שנה, זה בגלות. מה כל הרעיון של תורת ארץ ישראל? קורא לנו איך שהדברים הולכים ואנחנו פועלים עם אל, אנחנו בתוך, מתוך הכוח שלנו, אנחנו מופיעים את רצון הבורא בעולם, ולכן צריך רפואה וצריך הייטק. זה האנשים שצריך לעלות על נס. אני אומר פה עכשיו פרסומת לא סמויה, אני מציע לכולכם, כנסו לערוץ מאיר, יש תוכנית נפלאה שנקראת אנשי אמונה בעולם מעשה, שיש שם מנחה חינניק שלעצמו, אבל לא נדבר על זה, שהרעיון שהתוכנית היא בדיוק זו, להראות איך פועלים עם אל במציאות. שורה של אנשים שפועלים עם אל, שלוקחים את כל הדברים של בית המדרש, של האמונה, של הגודל, ומכניסים את זה לתוך המציאות. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו בעם ישראל. לא אנשים שמתרוצצים מסגולה לסגולה, מקמאה לקמאה, וממיסטיקה למיסטיקה. כמובן, גם אנחנו הולכים לקבל לפעמים קמאות וברכות, זה ברור. מה שאנחנו צריכים זה אנשים שיהיו חיילי צהל באופרת יצוקה. מה שאנחנו צריכים זה אנשים רופאים מתוך קדושה. זאת אומרת, עשיתי שם אחד הרעיונות פשוט מדהים, עם בחור, בוגר אלי, בן אדם, ראש מינה לדלק של מדינת ישראל. בחור בן 38.
ראש מינהל הדלק של מדינת ישראל. באדם זה יש לו היום השפעה במדינת ישראל, אני לא יודע, אני סתם זורק, נראה לי לא פחות ממחת בצהל. אתה רואה בן אדם מלא ענווה, מלא תורה, מלא קדושה, שיש לו תוכנית איך המינהל הציבורי במדינת ישראל ילך וישתנה מתוך מבט אמוני. זה אנשים צריכים היום בעם ישראל. זה מה שבתי המדרש שלנו צריכים לגדל. כל הדברים האחרים יש להם מקום, אבל בשוליים. המוקד זה שהאדם לוקח ומפעיל את הדברים כאן בעולם הזה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אומר הרב צבי יהודה, על פי הפסוק, ומוסיף, לא לשכוח את המשך הפסוק. וידעת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל הכוח עובר דרכנו. דרך הידיים שלנו, זה כל הרעיון. גם בעבודה הפרטית וגם בעבודה הלאומית. זה הנקודה. נעצור כאן.